טוב, אנחנו מתחילות היום. היום אני עושה שיעור שאני בדרך כלל מוסרת אותו באומן. אז מי שהייתה איתי באומן מכירה את השיעור הזה, למרות שתמיד יש שינויים ותוספות. אבל זה שיעור לדעתי אחד החשובים. והסיבה שאני מוסרת את השיעור הזה היום, זה בגלל שהשבוע חל יום פטירתו של רבי נתן מברסלב, שהוא היה תלמידו המובהק של רבי נחמן. או כמו שרבי נחמן אמר, אילולי רבי נתן לא היה נשאר מהתורות שלי אפילו עלה. ובאמת רבי נתן, שהוא היה תלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, הוא בעצם כתב את כל התורות שלו ואת כל השיחות שלו ואת הסיפורי מעשיות שלו, וגם בעצמו חיבר את ליקוטי הלכות. אני עשיתי פה רשימה מדויקת כדי שאני לא אפספס אף אחד, כן? אז יש את הספר ליקוטי מאורן, שזה התורות של רבנו נחמן, שזה רבי נחמן אמר את התורות, ורבי נתן כתב את התורות האלה, הראה את זה לרבי נחמן לפני הדפוס, והדפיס את הליקוטי מאורן. יש את ספר המידות שרבנו כתב ורבי נתן הדפיס. סיפורי מעשיות, רבנו סיפר ורבי נתן כתב והדפיס. יש את שיחות הרן, רבנו נחמן, רבי נתן כתב, חיי מאורן שרבי נתן כתב, ליקוטי עצות. רבי נתן כתב וליקט על פי עניינים בליקוטי מאורן, קיצור ליקוטי מאורן שרבי נתן סידר וכתב על פי ליקוטי מאורן, ויש את ליקוטי הלכות שרבי נתן כתב את זה במשך 40 שנה, שבעצם הוא חיבר הלכות של שולחן ערוך עם תורות מליקוטי מאורן. זה יצירת מופת, מי שמכיר את זה ורוצה לקרוא, והוא מביא שם הרבה מהפנימיות, מתורת הסוד ומליקוטי מאורן. יש את ליקוטי תפילות, שאנחנו קצת נפתח את זה, השיעור הזה גם כן, ליקוטי תפילות, זה בעצם תפילות שרבי נתן עשה מהתורות של ליקוטי מאורן, להפוך את התורות לתפילות, וזה אני חושבת שבסך הכל סרקתי את כל, הפחדתי שאני לא אזכור, אז רשמתי לי את הדברים האלה. עכשיו, רבי נתן נולד בט"ו בשבט, שזה סמלי מאוד, אבל ט"ו בשבט זה זמן של חושך הכי גדול בעולם, זה זמן של חושך, זמן של חורף, יש הרבה על זה עניינים שזה נחשב בזמן של חושך, ב-1780, כן? והוא נפטר בי' בטבת ב-1844, הוא היה בן 64 כשהוא נפטר, ודרך רבי נתן בעצם אפשר ללמוד ולהבין מה זה בכלל ברסלב, ובמה בעצם רבי נחמן מיוחד כל כך בכל הדורות שבאו לפניו. ואני אגיד שאת השיעור הזה שמעתי לפני הרבה שנים מהרב יום טוב חשין, שממנו שמעתי את המסורות האלה שבעצם נמסרות בתוך ברסלב, והשיעור הזה ממש שינה לי תפיסה והבנה להבין בכלל מה זה ברסלב. כי צריך להבין, אני תמיד אומרת את זה פה בשיעור כשיוצא לי לדבר על זה, ובהחלט זה שיעור שיש ששמעו את זה ממני באומן, זה שיעור קבוע שאני מוסרת באומן כדי שאנשים יבינו מה זה ברסלב ומה בעצם רבי נחמן חידש בעולם. ואני אציין ויומר את זה בצורה מאוד בומבסטית כזאת, כן? שרבי נתן, לפי המסורת של ברסלב, היה בעצם נשמה חדשה שירדה לעולם, שהיא בעצם הייתה הסנונית הראשונה, נשמה כללית, של כלל נשמות הדור האחרון, שאלה נשמות שמגיעות ממקום שנקרא החלל הפנוי, שאנחנו עוד נלמד את זה בשיעור הזה, דרך תורה סמך דלת ודרך עוד מקומות, אבל בעצם רבי נתן מייצג דור של נשמות שמגיעות ממקום מאוד 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 חשוך, מקום שבעצם האור של כל עולם האצילות ועולם הבריאה, היצירה ועשייה, אור שלא נוגע בהם באיזשהו אופן, בגלל שהם מגיעים ממקום הרבה יותר גבוה. ואנחנו קצת נלמד את תורה סמך דלת של רבי נחמן מברסלב כדי להבין את העניין הזה שהוא בעצם חידש פה על הארי הקדוש ש הסביר את כל נושא הקבלה והעולמות. רבי נחמן בעצם הוסיף פה עוד נדבך בכל העבודת השם שקיימת בעולם. זה לא שרבי נחמן בא לבטל עכשיו עבודות של דורות קודמים, וזה לא שנשמות של הדור הזה הן לא נשמות שהן מורכבות מאוד חלקים. אני לא מבינה בגלגולי נשמות, כן, זה מדברים שקראתי, אני מעבירה לכם, אבל הארי הקדוש יש לו את הספר סוד הגלגולים, והוא מסביר שם בכל הנושא של נשמות, ובעצם יש ככל שהדורות עוברים, יש איזה מעין ירידת הדורות, והנשמות מגיעות מעולמות יותר נמוכים. אם זה מתחיל מעולם האצילות, אז זה מעולם הבריאה, היצירה, עולם העשייה. והנשמות של הדור האחרון מוסבר על פי רבי נחמן מברסלב, של הנשמות שמגיעות ממקום של חושך גמור, ואני יתחיל להסביר את תורה סמך דלת, יעבור לקרוא משהו של הרמח"ל כדי שנבין על מה מדובר ועל מה רבי נחמן מדבר, כדי לבסס גם את מה שרבי נחמן מחדש פה עם הרמח"ל. ואחת הסיבות שחשוב לי לדבר על זה, זה באמת המקום של להבין שאנחנו רואים מסביבנו הרבה סבל בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים מסביבנו בדור האחרון, אנחנו רואים שהדור הזה סובל המון ממצוקות של נפש. יש נשמות שאתה ממש מרגיש איך האור והשמחה והחיות של העולם הזה לא נוגע בהם. נשמות ששום דבר לא מאיר אותם, נשמות ששום דבר לא באמת משמח אותם, נשמות שבאמת מגיעות ממקום שגם אם הם יגדלו בבית דתי וילמדו תורה וחסידות והכל, משהו שם מת, משהו שם לא מתעורר לחיים במקום של אמונה, של חיות, של שמחה, ולא משנה איפה הם נולדות הנשמות האלה, כן? נשמות שמגיעות בעצם לעולם הזה מתוך מקום של ניסיון, שאני מגיע ממקום שהוא לכתחילה מקום מאוד מאוד חשוך. אז אנחנו קצת נקרא על זה בתורה סמך דלת, אני אסביר את זה לאט לאט ונתקדם עם זה. מה שחשוב לי מאוד זה באמת ההבנה הזאת שרבי נתן, בהתמודדות שלו ובדרך עבודת השם שלו ובדרך איך שהוא חי את החיים שלו, הוא בעצם דרך העצות שרבי נחמן מברסלב נותן לנו המון כוח והמון תקווה והמון התעסקות באיך מחזיקים עם כוחות נפש בתקופות חשוכות כאלה. אם יש, הדורות הקודמים אומרים שכל דור היה איזה אווירה הכי גדולה, כן? אם בדורות הראשונים הביטול תורה היה האווירה הכי גדולה, אז אחר כך מדברים על על גאווה כעבירה הכי גדולה. בעל שם טוב דיבר על זה שהעבירה היא אם כל העבירות, כן, הגאווה. אז אצל רבי נתן ורבי נחמן מברסלב אנחנו רואים שהגאווה היא נושא שבכלל לא מדובר בתורות ובנפש, כי יש איזשהו אופן שהדור האחרון מגיע ממקום כל כך חשוך ונמוך, שאין להם כביכול בכלל במה להתעסק בגאווה. מי שמתגאה זה אולי ממקום של טיפשות הייתי אומרת, אבל אין באמת על מה להתגאות, וכל מה שהם מחזקים אותנו ומדברים על העבירה הכי גדולה, שזה עצבות וייאוש, ואין ייאוש בעולם כלל, ואין להתייאש. ורבי נתן, כל הדיבור שלו בליקוטי הלכות ובליקוטי עצות וכדומה, הרבה מתעסק עם הנושא הזה של התחזקות הנפש, איך לא ליפול לחלישות הדעת, איך להתחזק באמונה ובתקווה. אז אני רוצה להתחיל בתורה סמך דלת של ליקוטי מוהר"ן, שזה תורה של רבי נחמן מברסלב, וככה לאט לאט נתחיל להבין את המקום של רבי נתן, ולמה בעצם המסורת של ברסלב מספרת שרבי נתן הוא בעצם הנשמה הראשונה מנשמות הדור האחרון, שהן נשמות שמגיעות מהחלל הפנוי. אז תורה סמך דלת בו אל פרעה של רבי נחמן מברסלב. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי זה הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה ניתבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. כן? אז בואו נפשט את זה רגע ונסביר את זה. לפני בריאת העולם, הכל נמצא באחדות, כן? מלוא כל הארץ כבודו, כאילו הכל מלא באחדותו התברך, הכל מלא באין סוף. וכדי לברוא את העולם, כשרבי נחמן מסביר פה שזה דבר מקובל ביהדות להסביר את זה, שעל מנת שיהיה לבורא נברא, שהוא יכול להשפיע עליו את הרחמנות שלו, הוא בורא עולם, כדי לברוא את העולם, כן? אם הכל זה, אם יש הכל, הכל מלא אין סוף, כדי לברוא עולם, הוא צריך כביכול לדחוק את עצמו לצדדים, לפנות חלל פנוי, ששם יתעבו כל הימים והמידות וכדומה. החלל הפנוי הזה שאנחנו מדברים עליו, זה לא החלל הפנוי שעוד מעט נזכיר שרבי נחמן מדבר על מימד נוסף. ואנחנו מכירים את כל נושא של הקבלה, שמדברים על עולם העשייה, עולם היצירה, בריאה, אצילות, כן, זה עולמות על פי הקבלה, לא שאני מבינה גדולה בזה, אבל אוקיי. ובאמת, כדי לברוא את העולם הזה, שהעולם הגשמי, את עולם העשייה, בעצם השם יתברך מצמצם את עצמו לצדדים ובורא שם את העולמות האלה. עכשיו, רבי נחמן בא ומסביר היבט נוסף, שזה משהו שאנחנו צריכים להחזיק עליו ראש עכשיו. אם בעצם נבראים עכשיו ארבע עולמות, הבעיה, כן, של עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. אז מסביב מה יש לנו? בוא נדמה את זה, מסביב יש לנו את האינסוף, כן? עכשיו, אם בעצם האינסוף חבוק מסביב לעולם האצילות ולמה שבעצם נוצר פה, הבריאה שנוצרה, מה יקרה? כל מה שנדבק באינסוף נדבק בו וחוזר להיות באחדות אחת גדולה. אז מסביר פה רבי נחמן, ותראו איך הוא מסביר את זה בשפה שלו, כן? זה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם, וזה הצמצום של החלל הפנוי. והוא אומר שגם אי אפשר להבין ולהשיג את זה, כי גם צריך להבין את זה שזה מורכב מאוד להגיד שכביכול יש פה חלל שפנוי ממנו, כן? יש פה, הוא איננו, אבל הוא נמצא, זה סוגיה שלמה של דיון פילוסופי כביכול בתוך התחום הזה. אבל רבי נחמן מחדש לנו פה דבר נוסף ומספר, שמסביב לעולם האצילות נברא בעצם מימד נוסף שהוא החלל הפנוי, ששם זה החושך הגמור, ששם אין אלוקות כלל, וכביכול זה מין היה איזושהי יצירה חדשה של חושך, כדי לא ליצור מצב שכל עולמות הבריאה שנבראו ידבקו חזרה באינסוף. זאת אומרת, רבי נחמן מוסיף על הרי הקדוש פה איזשהו ממד נוסף קבלי, שהוא בא ומסביר בעצם שזה לא רק העולמות שאנחנו מכירים של הבעיה, כן? אלא יש עוד חושך גמור מוחלט, ו... מעל כל החושך הגמור המוחלט הזה, יש בעצם את האינסוף, אחדותו יתברך. אוקיי, זה משהו שחשוב להבין אותו, כי אם נסתכל פה רגע עכשיו על העניין הזה, שאנחנו מדברות, הנשמות שמגיעות מהחושך המוחלט, זה משהו שחשוב לציין אותו בלכתחילה. אם בעצם אנחנו נמצאים במציאות של ירידת הדורות, כן, והדורות הראשונים, הבעל שם טוב גם, הגיעו נשמות מעולם האצילות, אתם מכירים את המושג הזה, הגיעה נשמה מעולם האצילות, כן, נשמה מאוד גבוהה, וזה בעצם, עם ירידת הדורות, הנשמות מגיעות מעולמות יותר ויותר נמוכים, עד כדי שבני דורו של הבעל שם טוב אפילו מסופר עליהם שהם היו כביכול מעולם, מהרגליים של עולם העשייה, מסביר לנו רבי נחמן שיש עוד עולם שהוא בעצם החושך הגמור, החלל הפנוי, שמשם מגיעות נשמות של הדור האחרון. זאת אומרת, הנשמות של הדור האחרון לא מגיעות מהעולמות המוכרים לנו על פי הקבלה, אלא הן מגיעות ממקום של חושך גמור ומוחלט. עכשיו, מצד אחד זה נשמע מאוד קשה להבין את זה, כאילו גם הרגשה כזאת היא קצת לא פיירית, מה אני מגיע ממקום של חושך גמור. מצד שני צריך לזכור ולהבין שהמימד הזה של החושך הגמור הוא בעצם העולם, הוא לא עולם אפילו, איזשהו חלל פנוי, שהוא בעצם הכי קרוב למי? לשם יתברך. זה, הוא בעצם, החושך הגמור הזה זה המקום שהכי קרוב בעצם לאינסוף. זאת אומרת, אמנם זה חושך גמור שאין בו כלל הרגשת אלוקות, מצד שני, החושך הגמור הזה הוא המקום שהוא הכי קרוב לאינסוף יתברך. כן? אז צריך להבין את זה שבהמשך שנבין את הסוגיה הזאת, נבין למה בעצם רבי נחמן מדגיש את הדבר הזה. עכשיו, על רבי נתן מסופר, כן? רבי נתן מסופר עליו שהוא היה גדל בנמרוב, כן? אביו רבי נפתלי היה אדם מאוד עשיר, תלמיד חכם. רבי נתן עצמו היה סוג של עילוי, לא סוג של, הוא היה פשוט עילוי. בגיל 13 גם מתחתן עם, עם בת של הרב של נמרוב. יכול שאני טועה קצת בפרטים, כי אני לא כזאת טובה בפרטים, אבל לא נורא. הוא היה נחשב עילוי, והוא היה קשור ללומדים, מה שנקרא באותה תקופה, לתקופה של הליטאים. עכשיו צריך להבין, אנחנו תמיד עושים סריקה כזאת של להבין פחות או יותר את ההיסטוריה היהודית, אז צריך להבין שבאמת אם אנחנו מתחילים מההיסטוריה של הראשונים והאחרונים וכדומה, באמת ביהדות יותר התעסקו בדורות הראשונים בנגלה, ממשה רבנו ניתנה תורה למשה מסיני, התחילה תורה שבעל פה, ועיקר הדורות התעסקו, הדורות הראשונים התעסקו בעצם בכל נושא של תורת הנגלה. לאחר מכן הגיעה התעסקות יותר מבחינה פילוסופית של הסברים לתורה, של זה יש המון התנגדויות לרמב״ם וכדומה, שהסבירו בעצם את טעמי המצוות, למה בעצם אני עושה את הדברים האלה וכדומה. זה כאילו בהיסטוריה היהודית זה מתחיל עם תורת הנגלה, שזה כל הראשונים והאחרונים וכל ההלכות והתורה שבעל פה וכדומה. אחר כך יש את הרמב״ם ואת כל הנושא של טעמי המצוות, שזה גם היה בהשפעה של ההיסטוריה שהייתה קיימת באותה תקופה של הפילוסופיה, של אריסטו וכדומה. התחילו להסביר למה המצווה הזאת, במה היא מועילה, לעבודת המידות, במה חיפשו טעמים, ולאחר מכן מגיעה התקופה של רבי שמעון בר יוחאי, של כל תורת הנסתר והקבלה, והרי הקדוש שבעצם יותר גילה מתורת הנסתר והקבלה. ובעצם הקבלה חשפה פה מציאות, כל הגילוי של עולם הקבלה, הקבלה מלשון הקבלה, חשף בעצם מציאות שהעולמות העליונים מקבילים לעולם העשייה שאנחנו רואים אותו פה, אותו במוחשי, ובעצם מה שקורה פה למטה מקביל ומשפיע על מה שקורה למעלה, וגם הפוך. זאת אומרת, אם מדברים על הנחת תפילין, אז גם כביכול בהקבלה, גם הקדוש ברוך הוא כביכול מניח תפילין, אבל בצורה מופשטת ולא בצורה של דמות גוף וכדומה. ויש באמת ביהדות התפתחות למקום של תורת הנסתר, ומה שאנחנו מכירים היום בכזר המליטאי, שהיה נקרא הלומדים, הם בעצם מתעסקים בתורת הנגלה, בטעמי המצוות, וגם הרבה בתורת הנסתר, בתורות של הארי הקדוש, נפש חיים וכדומה, הם מתעסקים הרבה עם הנושא גם של קבלה. ובעצם צריך להבין שכשהגיע עידן החסידות עם הבעל שם טוב, למה בעצם הלומדים, הליטאים, הייתה התנגדות כל כך חזקה לזה? בגלל ש... על פי תורת הנגלה ותורת הקבלה, זה היה ברור שלימוד התורה פה למטה מחיה את כל העולמות העליונים. כך שביטול תורה פה למטה בעצם מבטל את החיות של העולם הזה ואת כל העולמות העליונים. אז אפשר היה להבין את ההתעקשות על לימוד התורה והישארות בין כותלי בית המדרש כיהדות המובילה והמרכזית והבסיסית, כי בלעדי זה אין קיום לא לעולם הזה ולא לעולמות העליונים. זאת אומרת, זו הייתה סברה שהייתה אחוזה היטב בתוך כל החומר הנלמד וכל התורה שניתנה בכתב ובעל פה. הגיע פתאום הבעל שם טוב עם תורת החסידות, ובעצם חידש שבעצם האלוקות מתגלה לא רק דרך לימוד התורה, האלוקות והעולמות העליונים גם לא מקבלים חיות רק מלימוד התורה, אלא מלוא כל הארץ כבודו, בכל דרכיך דעו, בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, מחדש לנו הבעל שם טוב, ובעצם אפשר להחיות את האלוקות ולראות אלוקות ולמצוא אלוקות בכל דבר שנמצא בבריאה, גם במצוות של חסד, בשיח של חברים כנה, בשמחה, במסע ומתן, ביושר ואמונה, בכל דרכיך דעו. זאת אומרת, יש התגלות אלוקית בעצם בכל מעשה ומעשה. ופה הבעל שם טוב עם כל תנועת החסידות מחדש בעצם להמוני העם הפשוטים, ובעצם מנגיש להם את עבודת השם, שהיא לא דרך לימוד התורה שבאיזשהו אופן בתקופה ההיא נשארה ליחידי סגולה, והם היו ממש כמו מעמד סגור כזה של לומדי תורה שלא התערבבו עם פשוטי העם, וכולם מכירות את ההיסטוריה של החסידות וכדומה. ובעצם הבעל שם טוב הגיע למציאות שהוא נשמה מעולם האצילות, והוא הצליח ממש להוריד אור מעולם האצילות לתוך עולם העשייה. זה מובג עם הרבה מופתים שהוא היה עושה גם, ואנשים שהתקרבו אליו ותלמידים שנדבקו בו בבעל שם טוב. זה היה ממש מציאות שאדם היה מגיע לבעל שם טוב וממש היה יכול להאיר בו אור מעולם האצילות ולהפוך אותו לצדיק כמוהו. ואנחנו מכירים את כל תלמידי הבעל שם טוב באמת שהלכו לבעל שם טוב, למדו מדרכה ונדבקו בו, ובאמת הפכו להיות צדיקים גדולי מעלה שעשו מופתים ועבדו את הקדוש ברוך הוא בעבודת השם נפלאה, מלאת חיות ושמחה, ובאמת הגיעו ככה להמוני העם. ויש איזשהו תקומה, התעוררות מחודשת לכל נושא של היהדות והאמונה, והכל היה שם באמת במקום של אורות מאוד גדולים בתקופת החסידות. ובאותה תקופה מגיע הנין של הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב. אני מקצרת לכם את זה הכל, דוחסת לכם את זה פה לזמן הקצר שיש לנו. ומגיע הנין של הבעל שם טוב, ובתקופה שכולם מדברים כבר על המציאות הזאת, שהנה, הנה, הנה, אנחנו רגע לפני ביאת משיח, כולם כבר רואים את אור הגאולה, עם התעוררות רוחנית כזאת שקיימת ברחבי העולם כולו עם היהדות וכדומה, מרגישים שהנה, הורדנו אורות מעולם האצילות לעולם העשייה, וזה רגע לפני שמתגלה משיח, כן? כי כמו שאמרנו, יש את העולם, הנה, הגענו כבר לעולם האצילות, הורדנו משם אורות לעולם העשייה, והנה, עוד דקה, יתגלה אינסוף ותמלא הארץ דעה, כן? מה זה תמלא הארץ דעה? את השם, שפתאום בדעת שלנו, שהיא מאוד מצומצמת ומופרדת, נצליח להבין את האינסוף. כי צריך להבין שברגע שנברא העולם ויש את עולם העשייה ויש את הפירוד, המוח שלנו, השכל שלנו מוגבל לדברים נפרדים. אנחנו נמצאים בעולם של נפרדות. אנחנו לא מצליחים להבין בשכל את האחדות, את האינסוף. אין לנו יכולת בצורה מילולית או בצורה שכלית לתפוס ולהבין ולהכיל מה זה אינסוף, מה זה אלוקות. אין לנו באמת יכולת להבין את זה. ובתוך כל המקום הזה של תחושת התעוררות עצומה, רוחנית, והרגשה שהנה עוד רגע תמלא הארץ דעה ויתגלה המשיח, מגיע רבי נחמן מברסלב ומתחיל להביא תורה חדשה לעולם. מה זה תורה חדשה? הוא מתחיל להביא, אם הייתי קוראת לזה בצורה כזאת, כמו שהבעל שם טוב הוריד אור מעולם האצילות, רבי נחמן מתחיל להביא תורה שקשורה לחושך. רבי נחמן מתחיל להתעסק עם תורה של חושך. מתחיל לדבר על אפיקורסות מאוד גדולה שהולכת לבוא לעולם. הוא מתחיל לדבר ולזעוק בכל מקום על גזרות שהולכות לרדת, על דינים, על אפיקורסות מאוד גדולה. וצריך להבין שעיקר המתנגדים לרבי נחמן מברסלב היו החסידים בעצמם. הלומדים, הליטאים, בלכתחילה, כל הנושא הזה של החסידות היה ביניהם איזשהו משהו שיש להתנגד אליו, כן? אתה מבטל ביטול תורה, יושב עכשיו אצל הרבי שלך ושר ניגוני דבקות, מבחינתנו כרגע ברגע זה אתה עושה פה את העוול הכי גדול, אתה, אין חיות לעולמות כשאתה עוזב את בית המדרש ולא לומד תורה, כי התורה היא שמחיה. אז העיקר המתנגדים לרבי נחמן מברסלב היו מצד החסידים עצמם. שלא לדבר על זה שאפילו רבי ברוך ממז'יבוש, כן, שהוא דודו של רבי נחמן מברסלב, הוא בעצמו הפך להיות מתנגד מאוד גדול שלו. שרבי נחמן תרם לזה, כן? וצריך להבין שרבי נחמן מברסלב מתחיל להתעסק בתורה שמדברת על אפיקורסות וחושך, וזה כאילו כמו איזה אחד שבא להשבית שמחה, כן? אנחנו עכשיו אוחזים באור, מורידים לנו אורות מעולם האצילות, אנחנו בהתעוררות רוחנית מאוד גדולה, ואתה מתחיל לבוא ולדבר איתנו על דברים שעוד דקה ניגע בהם. ואז מסופר על רבי נתן מברסלב, שזה באמת שבת י' בטבת זה יום פטירתו, ולכן השיעור הזה, בחרתי לספר את השיעור הזה. מגיע רבי נתן, כמו שסיפרתי לכם, גדל במשפחה ליטאית מכובדת, שמתנגדים מאוד מאוד גדולים לחסידות, ומסופר בחיי מוהר"נת, וגם בספר, איך קוראים לספר הזה? אבני ברזל, כוכבי אור, בספר כוכבי אור, הכל מוזכר, שם לא הבאתי את כל הספרים, כי זה כבר היה להביא ספרייה. בספר אבני אור, כוכבי אור, מסופר שם את הסיפור חיים של רבי נתן, והוא מספר על עצמו ומעיד על עצמו, שעל אף שהוא היה במשפחה מאוד מכובדת ועשירה ולומדים, והוא היה עילוי בתורה, הוא הרגיש שהוא מסתובב בעולם הזה עם תחושה של מרירות בנפש, עם חוסר חיות, עם איזשהו חושך שהוא נושא בתוך עצמו, שהוא בעצם לא מצליח להתעורר לעבודת השם, וכל דבר היה קשה עליו מאוד בעבודת השם. הכל היה עם להתאמץ מאוד, זה לא היה משהו שהכניס בו חיות. והוא שומע מחברים חסידיים שלו, שאצל החסידים שם מחכה לו האוצר הזה של השמחה, והוא מסכים אחרי הרבה ויכוחים עם החסידים, כי הוא היה מדבר איתם, ומה עם התורה שלכם, והתורה שלי, ואני לומד, ומה עם התורה שלכם, והם היו מסופר על אחד מהשיחות שלו, עם אחד מהחברים שלו, ליפה קראו לו, כן? שהוא אומר לו, ומה עם השמחה שלך? ופה רבי נתן הרגיש שנגעו לו בנקודה הכואבת, כי הוא הרגיש שהוא באמת מסתובב באיזשהו, במרירות מסוימת. נפשו מראה עליו, כאילו הוא מרגיש שיש בו איזושהי כבדות בנפש, איזושהי עצבות שהוא לא מצליח באמת לקבל חיות מלימוד התורה, מעשיית המצוות, הוא לא מקבל מזה באמת חיות. והוא הולך ומסתופף אצל צדיקים מאוד מאוד גדולים באותה תקופה, הוא היה אצל רבי זושה מהניפולי, הוא היה אצל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. יש אומרים גם שהספר קדושת לוי, זה ספר שרבי נתן בעצמו ליקט וכתב מתורותיו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא זה שכתב את הספר הזה, והוא מגיע לעוד ועוד חצרות חסידים מאוד גדולים. ומה שקורה באופן מפתיע, שזה משהו שצריך להבין אותו, זה שרבי נתן, בניגוד לאנשים אחרים בני דורו, מגיע לאותם צדיקים, מעיד עליהם שהם צדיקי יסוד עולם, הוא מעריץ שלהם, כן? אבל הקרבה אליהם ועבודת החסידות ומה שהוא עושה עם כל החבורה שם לא באמת מעוררת לו את הנפש. הוא מרגיש עדיין שהוא מסתובב במקומות האלה והוא מאוד כבוי מבפנים, ועם כל הדבקות והשמחה ועבודת החברים והחסידות ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והוא כותב עליהם קצת יגיע יסוד עולם, אבל אני עדיין מסתובב עם אותו חושך פנימי, אני מחובה מבפנים, עדיין מרגיש שאין בי חיות ואין בי, ומסופר שבאחד הפעמים שהוא ישב עם חברותה כזאת בסעודת מלאה ומלכה במוצאי שבת, עשו שם איזה, ישבו חבורה של חסידים ולמדו ושרו ונגנו, ואז הם ביקשו ממנו ללכת לקנות איזשהו מאפה, והוא הלך למאפייה ומסופר, הוא מספר את זה על בתולדות חיה וחיי מאורנת, הוא מספר את זה שהוא מצא את עצמו הולך בחושך ומתחיל לפקוט ולצעוק לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את המקום, ואומר לעצמו, מה יהיה איתי? כאילו, מה לא בסדר אצלי? למה לא נדלק? למה שום דבר לא מאיר אותי לחיות, לשמחה? איפה אני מפספס פה את הדבר? ומספרים שאחרי הרבה בחיות הוא נרדם בבית הכנסת ואז הוא חולם חלום, ובחלום הוא רואה את עצמו מטפס על סולם, עולה כמה שלבים ונופל, עולה כמה שלבים ונופל, וכל פעם מתרסק מחדש על הרצפה. ואז מסופר שהוא ראה איזה דמות של אברך צעיר, מסתכל עליו בעיניים מחייכות, ואומר לו, תמשיך, תמשיך לטפס, תחזיק חזק. והוא רואה את הדמות הזאת ואיך שהוא מתעורר, וקורות חייו ממשיכים, כן, עם החבורה, הוא רץ, מביא להם חזרה את הרוגלח, או משהו לא הביא להם שם, לא מבינים לאן הוא נעלם, הוא ממשיך ככה, עדיין ממשיך להיאבק ולחפש את הקרבה אל הנפש האמיתית שלו, ואז מסופר שהוא שומע שמועה, שיש איזה צדיק חסידי אחר, חדש, שהגיע לברסלב, שקוראים לו רבי נחמן, והוא הגיע לברסלב, והוא מקבל מהחבורה שלו של החסידים איזשהו מסר שזה שם, זה איזשהו רבי אחר, חדש, יש לו עבודת השם חדשה, הוא מחדש משהו בעולם, שווה לנסוע אליו. וכמובן, יש תיאורים רבים כמה ניסו למנוע מרבי נתן להגיע לרבי נחמן מברסלב. אשתו ממש הייתה היה לו המון בעיות של שלום בית בנושא הזה. אשתו הייתה ליטאית, היא רצתה שהוא גם יעבוד וגם יפרנס. הוא באיזשהו מקום נזרק לתוך מקום כזה של חיפוש בעבודת השם שלו. והוא מגיע, אני מקצרת לכם, הוא מגיע לברסלב, הוא פותח את הדלת של אותו בית קטן, ורואה שיושב מולו אותו אברך צעיר שהוא ראה בחלום. מספרים גם התלמידים של רבי נחמן מברסלב, שלפני שרבי נתן הגיע לרבי נחמן מברסלב, רבי נחמן אמר, ישנה נשמה חדשה שהגיעה לעולם, והיא עתידה להיפגש איתי, ומזמן לא פגשתי אותה. ובמסורת של ברסלב מסבירים את זה, שנשמה חדשה שירדה לעולם, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שבעצם רבי נתן מברסלב, על פי המסורת של חסידי ברסלב, הוא היה הנשמה הראשונה שהגיעה, מהחושך הגמור, מאותו חלל פנוי שדיברנו עליו, שהוא מפריד בין עולם האצילות לבין האינסוף התברך, שרבי נתן היה בעצם הסנונית הראשונה, הנשמה הכללית הראשונה, שהגיעה מהחושך הגמור, מנשמות הדור האחרון. עכשיו אני עושה רגע עצירה, שזה לא ישמע לנו איזה מדע בדיוני, ואני רוצה להקריא לכם מהספר מאמר הגאולה של הרמח"ל. הרמח"ל נפטר 30 שנה לפני שרבי נחמן נולד. אוקיי? ואני קוראת לכם מהספר מאמר הגאולה, יש לו פה ספר שהוא מתאר את כל, המון קבלה פה, כן? זה לא שאני מבינה פה הכל. הוא מתאר את ביאת משיח ואיך בעצם תקרה הגאולה, ומה יהיו הסימנים לגאולה, ומה יקרה בזמן הגאולה, ובואו נראה מה שחשוב לנו למקום הזה. וכותב ככה הרמח"ל, אך אתה אפרש לך זה העניין היטב, ותבין סוד גדול מאוד. כי כמה נשמות הן מואשקות, מימים קדמוניות בקצבי הערים האלה, אשר לא יצאו משם עד היום הזה, מפני רוב התגברות הטומאה המתגברת כנגדן, בא לצנו את הן לצאת, והן עתידות לצאת טרם גאולתנו. ואיך תצאנה, אם לא יכלו לצאת עד היום? אלא שברבות האור עליהן, בפקידה תצאנה. כי אז יהיה, תקשיבו, זה 30 שנה לפני שרבי נחמן נולד, כי אז יהיה מדלג הצדיק שאמרתי על כל ההרים ועל כל הגבעות אשר נמצאו שם הנשמות ההנה, ובהגיעו שם ילקחו הנשמות אור ממנו וכוח גדול מאוד, ובכוח ההוא תצאנה משם. אך לא יעמוד הצדיק על ההרים והגבעות זמן הרבה, כי טרם תרגיש הקליפה צריך שהצדיק כבר חלף הלך לו. ותדע, אומר הרמח"ל רבי חיים לוצאטו, כי רוב הנשמות האלה הם בני דורו של משיח, וכבר ידעת למה נקרא בני הדור בנשמות. אך גם כן, נשמות אחרות גדולות מאוד תצאנה מן הזמן ההוא ועל הביתן, להתקן ולהיות העולם באורה רבה ועצומה. בעצם הרמח"ל בא ומספר לנו שהנשמות של הדור האחרון, אלה נשמות שמגיעים ממקום שהטומאה כל כך שולטת שם, שהחושך הגמור כל כך שולט שם, שאין אלוקות שם בכלל, ולכן הם לא יכולים להתגבר בכלל, לצאת משם. מהמקום של החושך הגמור, והנשמות האלה, מסביר הרמח"ל, אלה נשמות שתגנה בדור האחרון, דור דאיקווה דמשיחא. ותמיד אני אומרת, דור איקווה דמשיחא, הקוויים, אם מדברים על קומת האדם, ודיברנו על כל ההיסטוריה של היהדות, מהראשונים, האחרונים, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, מגיעים לדור האחרון, זה הדור, כן, אם בהתחלה דמות האדם מייצג את זה הראש של הראשונים שהתעסקו באמת עם הנושא של כל הנושא של תורת הנגלה והלכות ותורות והגמרה וכל הפלפולים והדיונים, הכל התעסקות של ראש, וזה ממשיך ומתקדם. הדור האחרון זה הדור בעצם שמתואר כעקבה, הקוויים של קומת האדם, כן? שהקוויים, מה מאפיין אותם? הם נמצאים במקומות הכי נמוכים, הם נמצאים באפר, אפר מייצג עצבות, אפר מייצג מקום של לכלוך, מקום של טומאה, כן? ומה שמייצג הקוויים זה גם המקום המחוספס הזה של הרגליים, כן? אני תמיד אומרת, מי שעושה מניקור מבינה כמה אור יבש יש שם. ובעצם מה שמאפיין את המקום הזה, זה מקום שהוא גם בלי הרגש. וזה בעצם הנשמות האלה שמדבר עליהם הרמח"ל ומדבר עליהם פה רבי נחמן לומד, נקרא את זה מתורה סמך דלד, על אותם נשמות שמגיעות ממקום כל כך חשוך, שגם אין בהם רגישות להרגיש את הרוחניות, לחוות את הרוחניות. ובעצם מסבירים בברסלב, כשרבי נתן עבר בכל החצרות של החסידות, כן? ואנשים שם הרי הגיעו והפכו צדיקים בעצמם, רבי נתן לא נדלק מהאור הזה שהורידו מעולם האצילות, כי האור הזה לא יכול להאיר בו, כי הוא נשמה שהגיעה, הנשמה הראשונה שהגיעה בעצם מהחושך הגמור, מהחלל הפנוי שמעל עולם האצילות. זאת אומרת, זה נשמות שמגיעות ממקום שהוא מעל עולם האצילות. ולכן האור של עולם האצילות לא יכול להאיר בהם. זאת אומרת שלימוד התורה והחוויה, אתה רואה אדם שבא ואומר, וואו, איך נהניתי בתפילה, ואתה רואה פתאום עומד לידו בחור או ילד או שלא מבין, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, אין לו את ההרגש הזה, הוא לא מבין בכלל. ואני רוצה לחזור לתורה סמך דלת, כן? שזה 30, כן, תבינו שהרמח"ל זה הוא נפטר 30 שנה לפני שרבי נחמן נולד, ותראו בתורה סמך דלת איך רבי נחמן מדבר ומסביר את אותו דבר ממש. והוא בא ומסביר, הסברנו את הנושא של בריאת העולם, כן, שהוא פינה את עצמו לצדדים, וצריך להבין שכשהקדוש ברוך הוא פינה את עצמו לצדדים, בעצם אנחנו נמצאים כביכול במקום שכביכול אין בו אלוקות, כן? אבל רבי נחמן עכשיו מספר לנו שיש מקום נוסף, שהוא החלל הפנוי, ששם אין אלוקות בכלל, ותראו מה הוא אומר, הוא ממשיך. ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבאה מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורס, כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובות. כי זאת אפיקורסות שבאה מחוכמות חיצוניות, שהם באים ממותרות מבחינת שבירת הכלים, כן? זאת אומרת, הוא מסביר פה, ואני מקצר ומסבירה, הוא מסביר פה שעצם היות העולם הזה, עולם העשייה, עולם שהקדוש ברוך הוא יצא כביכול ממנו וצמצם את עצמו ממנו, העולם הזה כביכול נמצא בהיעדר של השם יתברך. כאילו לא רואים אלוקות, כן? הוא צמצם את עצמו לצדדים, ברא עולם נפרד, וכביכול לא רואים פה אלוקות ולא לא מרגישים אלוקות. לכן יכולה להתעורר פה אפיקורסות, כפירה, בהבנה שאני מסתכלת ימין השמאלה, סליחה, אין פה אלוקות. מסביר רבי נחמן שזה סוג של שבירת כלים כביכול, שאפשר להסביר אותה. זאת אומרת, אפשר להוכיח לאנשים שהיה מעמד הר סיני, מה שנקרא סמינר של ערכים, כן? אפשר לקחת אנשים ולהוכיח להם שהיה מעמד הר סיני, ולתת להם להבין פתאום לראות השגחה פרטית, ואנשים מרגישים איזשהו חוש את האלוקות, הם מרגישים את זה. אפשר להגיע למקום, אנשים שקיבלו את המסורת מאביהם, וזה מחזיקים, ההגדה של פסח, מחזיקים את האמונה פה. זאת אומרת, זה מקום שאפשר עוד להחזיק ולענות תשובות לכל השאלות שנובעות מהמקומות של השאלות שהן מהעולם הזה, כן מעולם העשייה. אבל מסביר רבי נחמן ואומר, זה הוא אומר, זה שאלות שיש מה להשיב עליהם, כן? זה אפשר יהיה להוכיח להם. מי שנופל לשם, אפשר לצאת משם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך. אם הוא יבקש אותו וידרוש אותו, הוא ימצא אותו, כן? כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש עדיין פה ניצוצות של קדושה וכמה אותיות שנשברו. הוא יוכל למצוא שם אלוקות ושכל, ליישב את הקושיות של הפיקורסות הזאת, כן? שהיא באה מחוכמות חיצוניות. אבל מסביר רבי נחמן, יש עוד מין הפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות. זאת אומרת, זה לא קושיות אלא, אני מדלגת קצת, אלא מחמת, הוא אומר, זה באמת, אין בהם חוכמה. אי אפשר ליישב את הקושיות האלה, לא רק מחמת שאין בשכל האנושי יכולת ליישב אותם, אלא כי הקושיות של הפיקורסות האלה באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוקות כביכול. אבל כן, אלו הקושיות הבאים משם מבחינת החלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך. כאילו היה מוצא שם את השם יתברך, אז לא היה את החלל הפנוי הזה, ואז הכל היה נדבק באינסוף, ואז כבר לא היה אינסוף. לכן האפיקורסות הזאת, כל באיה לא יושבון. כי אין שום תשובה לאפיקורסות הזאת, מאחר שזה בא מחלל הפנוי ממש. רק ישראל, מסביר רבי נחמן, על פי האמונה עוברים את כל החוכמות, אפילו על אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, כי הם מאמינים בשם יתברך בלי שום חקירות כלל. אבל עכשיו אני מדלגת ותראו מה אומר פה רבי נחמן מברסלב. אתם זוכרות שקראתי לכם את זה פה? שאותם נשמות השוקות שבאות מהחושך הגמור, שביגאו לשם ילקחו נשמות אור ממנו, שנמצאות שם נשמות שלא יכולות לצאת משם. זאת אומרת, צריך להבין, כשרבי נחמן מדבר נשמות שמגיעות מחלל הפנוי, גם אם אדם יוולד לתוך בית דתי, ויבוא חינוך דתי, ולימוד וכדומה, מסביר רבי נחמן, האור של התורה לא ייגע בו. עכשיו, אני שוב פעם פותחת סוגריים ואומרת, בדור הזה גם יורדים צדיקים, למד ואף צדיקים שיורדים בכל דור. גם כל מבנה הנשמות שלנו זה חלקים. זאת אומרת, יש אפשרות שחלקים מהנשמה שלי יהיו מהחלל הפנוי, מהחושך הגמור, מהערים האלה של הנשמות המאושקות, וחלקים ממני יהיו מעולמות אחרים. זאת אומרת, המורכבות של נשמה היא מורכבות מאוד מאוד גבוהה. אבל מה שזה אומר, שגם אם אני נשמה, כן, שיש בי חלקים מהצילות, יש בי חלקים מהבריאה, ויש בי חלקים מהחושך הגמור, מהחלל הפנוי, אותם חלקים בנשמה שלי, שהם באים מהחושך הגמור, הם יהיו חלקים שישארו בחושך. אני לא אצליח להאיר אותם באלף או להאיר אותם בעין עם תורה ותפילה ולימוד, כי זה לא נוגע בחלקים האלה, כי החלקים האלה באים ממקום גבוה יותר וחשוך ממש. ומסביר פה הרמח"ל שמי יכול להוציא את החלקים האלה, מי יכול להאיר בהם, הוא בא ואומר, רגע, וזה, ואז אז יהיה הצדיק, מדלג הצדיק שאמרתי, על כל הערים, כן? שהצדיק יעבור שם, זה מקום שהוא גם עובר שם, זה לא מקום שהוא יושב שם בתוך המקום הזה, אי אפשר להישאר בחושך הזה. תבינו, זה מקום של חושך כזה גמור, שזה חושך של הפיקורסות וכפירה, כי אין שם אלוקות כלל. כל בעיה לא ישובון, מי שנמצא בתוך החושך הזה, אין סיכוי כביכול להוציא אותו. אומר הרמח"ל אבל הצדיק יכול להוציא אותו. ועכשיו פה מדבר פה רבי נחמן ואומר, אחדה, הוא ממשיך בתורה הזאת שהוא מדבר על החלל הפנוי ועל הפיקורסות וכל הדבר הזה, כן? אחדה, אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי הפיקורסות האלה, כן? ואף על פי שאי אפשר ליישב אותם בדעת על כל זה עם עיון שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך הפיקורסות הזאת, כי אלו המבוכות והקושיות של הפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנויים בבחינת שתיקה, מאחר שאין עליהם שכל ואותיות לישבם. כן? על כן, מסביר פה רבי נחמן, אסור לכנוס ולעיין בדברי הפיקורסות והמבוכות האלה, כי אם צדיק שהוא בחינת משה, כי משה הוא בחינת שתיקה, בבחינת כבד פה, בחינת שתיקה שהוא למעלה מהדיבור. זאת אומרת, מסביר פה רבי נחמן מברסלב, שבמציאות של הדור האחרון, תהיינה נשמות לא תוכלנה לקבל הערה, אלא מהצדיק. וההערה הזאת מהצדיק תהיה הערה שהיא הערה שתתקיים ממקום לא של דיבור, הסבר, שיחה. יש איזה מקום שהצדיק הזה, כל דודי, הנה זה בא, מדלג ומקפץ על הערים, זה, הוא חולף בין הערים האלה, הוא חולף ומאיר את הנשמות האלה. הוא פשוט מאיר בהם אור מאוד גדול. עכשיו, רבי נחמן מסביר את זה, תדעו לכם, בליקוטי מוהר"ן, כשרבי נחמן עם ברסלב כותב, הצדיק, הוא מתכוון לעצמו. במסורת ברסלב, ובכלל גם בגלגולי השערים, מדברים על נשמת משה רבנו, שזה נשמה שהופיעה 5 פעמים בעולם. פעם ראשונה שהופיעה זה הייתה נשמת משה רבנו, אחר כך רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך הארי הקדוש, אחר כך הבעל שם טוב הקדוש, ואחר כך רבי נחמן מברסלב. שימו לב, רבנו הוא נקרא, כן? רבנו רק משה רבנו נקרא משה רבנו, רבי נחמן גם נקרא רבנו. מה מיוחד בנשמה הזאת? שהיא נשמה כללית, היא גם נשמה שמביא, נשמה שמביאה גאולה ומביאה חידוש בעולם גם. כמו שהסברנו בתחילת השיעור, כל מקום עם החידוש שלו, משה רבנו הוריד את התורה הנגלית, תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, רבי שמעון בר יוחאי תורת הנסתר, הארי הקדוש, כל פנימיות תורת הנסתר, הבעל שם טוב את כל תורת החסידות, פנימיות התורה. ורבי נחמן מברסלב בעצם בא ומחדש לנו פה חידוש חדש, שזה בעצם התורה של החושך. זאת אומרת, צריך להבין שברסלב היא לא עוד חסידות. החסידות, כאילו מה שנקרא תנועת החסידות, מתנגדת לברסלב. ברסלב היא מוקצה בתוך תנועת החסידות. ורבי נחמן מברסלב בעצם בא ומביא תורה חדשה, שכמובן אני מסבירה את זה שוב ושוב, שאנחנו לא מדברים פה על מעיפים את מה שהיה ולוקחים עכשיו משהו חדש, אלא זה נדבך נוסף בעבודת השם. רבי נחמן מברסלב מוסיף לנו נדבך נוסף בעבודת השם, שזה עבודה של איך עובדים עם החושך. איך בתוך החושך אני מוצאת אלוקות. איך בתוך החושך אני עוברת את המעברים האלה. ובעצם רבי נחמן מברסלב מדבר על דור שלם של הפסוק של ויוותר יעקב לבדו, כן? שמסביר על זה הזוהר הקדוש, שזה הגלות האחרונה, ויוותר יעקב לבדו, מסביר הזוהר, זאת תהיה גלות הנפש, הגלות של הלבדו, גלות של בדידות, רקנות, שיעמום, תחושת חידלון, תחושת חוסר חיבור, אני לבד גם כשאני ביחד, כן? דיברתי על זה באחד השיעורים ואמרנו את זה, שזה ברסלב זה אתה בודד, תתבודד, וחסידות זה אתה בודד, תתוועד. עכשיו, מה בעצם מחדש לנו פה רבי נחמן מברסלב? ואני רוצה להקריא לכם את זה דווקא מסיפורי מעשיות, כדי להבין עד כמה רבי נחמן מברסלב לוקח על עצמו את התפקיד של הצדיק הזה, שבא ואומר, אני הצדיק שיכול להאיר את אותם נשמות חשוכות מאושקות משנים קדמוניות, הנשמות האלה של הדור האחרון. אני היחידי שיכול להאיר אותם, להאיר אותם בעין ובאלף. ותראו, בסיפורי מעשיות מהשבעה בטלרס, כן? יש מי שמכירה את המעשייה, אבל רבי נחמן בעצם מתאר פה 7 צדיקים שמתוארים כגבצנים שסובלים מנכויות מסוימות, ואני לא רוצה לספר את כל הסיפור, רק לקריא מפה קטע קצר, שהוא מדבר על הבטלרס שהצוואר שלו עקום, ותראו איך הוא אומר את זה. ומה שהוא אומר פה הוא בעצם מטריס מול כל הצדיקים האחרים. הוא בא ואומר את זה, כביכול זה פה בתוך מעשייה, בתוך משל, אבל תראו מה הוא אומר פה בעצם. רבי נחמן אומר ככה, ואני הייתי שם גם כן, כן? נמצאים שם כל מיני חכמים של אותה מדינה, פעם אחת ישבו חכמים של אותה מדינה, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו, כן? הוא יושב פה ויש כאילו כביכול the voice בין צדיקים, למי יש קול יותר יפה ולמי יש קול, והצדיקים יושבים, החכמים של אותה מדינה יושבים ומתפארים, ותראו מה רבי נחמן אומר פה, ותיקחו את זה לא מתוך מקום של המעשייה, אלא להבין בעצם בהקשר של מה שאנחנו מדברות עכשיו, איך רבי נחמן בעצם מספר לנו מה הוא יכול לעזור לנו, ותראו מה הוא אומר. ואני הייתי גם כן שם. עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם, והי הראייה. אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם כן, הושיעו את אותן 2 מדינות, ואלו השתי מדינות הם רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות, ובאלה 2 המדינות, כשמגיע הלילה, החושך, אין יכולים לישון, כי כשנעשה לילה, אזי מתחילים הכל להיות מייללים בכל יללה. אנשים ונשים וטף. אם היה מונח שם אבן, היה נימוח. כי בלילה הם שומעים קול יללה מאוד, ומחמת זה כולם מייללים. אנשים ונשים. כי במדינה הזאת שומעים את הקול יללה, ומייללים הכל כנל. והוא ממשיך וממשיך ואומר להם, אם אתם כל כך חכמים בנגינה, בוא נראה אם תוכלו להושיע את אותן 2 המדינות, או שתוכלו לכוון לעשות את קולם, את כל היללה שלהם. והם אמרו לו, את הוליך אותנו לשם? ואמר הן, אני מוליך אתכם לשם, ונתעוררו כולם ללך לשם. והלכו ובאו, וכשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כנל, שהיו כולם מייללים מאוד כנל, וגם החכמים הנל, הצדיקים שבאו איתו, גם כן התחילו לילל. והיו מייללים, וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע את אותם מדינות, ואמר להם, היינו, הבטלר שצברו עקום, שזה בעצם רבי נחמן, אמר להם, על כל פנים, תאמרו לי מכאן בזאת שנשמע כל יללה הנעל, ואמרו לו, ואתה יודע, השיב, אני יודע בוודאי. וזה ממשיך וממשיך, מה שרבי נחמן מספר פה בעצם, היללות האלה, זה היללות של כל מראי הנפש של הדור האחרון, היללות, המדינה שמייללת בחושך הגמור, אנשים שנמצאים בסבל נפשי, בדיכאון, בחרדות, במרירות הנפש, בתחושה של רקנות. כשאנחנו מדברים על התמכרויות הרבה, אני תמיד אומרת את זה, אנשים רוצים להתמכר, ההתמכרות זה סימפטום. מה שיושב בבסיס שם זה שורש של כאב, של רקנות, של בדידות, שזה מוביל לבריחה לכל מיני משככי כאבים למיניהם, או בריחות למסכים וכדומה. אבל הדור האחרון מתאפיין בגלות של נפש, מתאפיין בכל יללה של צער, של כאב, של מחובים בנפש שאין לזה מרפא. נפשי חולת אהבתך, כן? ובעצם מה שרבי נחמן בא לספר לנו פה, דרך רבי נתן שהיה התלמיד הראשון שלו, זה שלרבי נחמן יש בעצם את התרופה, יש לו בעצם את הכל, יש לו בעצם את הניגון שיכול להציל אותנו מהמקומות האלה של החושך, מהאפיקורסות הגמורה. ומה שיפה פה בתורה סמך דלת, זה שהוא מדבר על זה, הוא אומר שאי אפשר לבוא ולדבר ולהסביר עכשיו לאדם שנמצא בתוך חושך, אני אגיד לו, אז תתחזק, אז תעשה ככה, תתפללי, תלמדי, כן, תתוועדי. איך אומר רבי נתן, שהוא יוצא כל כך נגד הנושא של שתייה בהתוועדויות וכדומה, הוא אומר, אתה הרי שותה משהו, לוקח משהו, זה גם כל כך אופייני להתמכרויות של ימינו, בולע משהו, מסניף משהו, לא יודעת מה, לוקח משהו, כדי כביכול לדלג מעל אותם חלקים חשוכים בנשמה שלי, שאני לא יכולה לשאת את היללות האלה, אז אני בורח לכל מיני משככי כאבים, אני לא יכולה לשאת את הכאב ואת היללה. בא רבי נחמן מברסלב ומחדש לנו פה חידושים גמורים דרך רבי נתן. כשרבי נתן פגש את רבי נחמן מברסלב, ורבי נחמן התחיל לדבר איתו, רבי נתן מספרים שאחרי שיחה הראשונה שלו עם רבי נחמן, יצא מהבית של רבי נחמן ליערות שם בברסלב, והתחיל לצעוק, בברסלב בוערת אש, אבער אותה בקרבי. מי שהיה בברסלב יודע שהיא כזאת עירה שכוחת, היא יפהפייה, אבל היא כזה חור של חור של העולם, שזה לא להאמין איך ממקום כזה שכוח אל, בלי אינטרנט, בלי יחצנים, בלי יוצא שיווק דיגיטלי וכו וכו וכו, יצאה תורה של רבי נחמן מברסלב ממקום כל כך נידח. ומה שבעצם רבי נתן גילה שם, אני אוספת את השיעור, מה שבעצם רבי נתן גילה בעצות ובתורות של הצדיק, שצריך להבין שמדובר פה שהצדיק מאיר בנו, איך מתרברים לצדיק, לא צריך זה לא שאני עכשיו צריכה לגדל פאות וכיפת ננח ולקפוץ ברחובות. התחברות והתקשרות לצדיק זה לשמוע את התורות שלו, ללמוד את התורות שלו ולשמוע על העצות שלו. מה היו העצות של בעצם של רבי נחמן, שזה חידוש מאוד גדול, שזה בעצם ההתעסקות בתורת החושך? קודם כל, ההבנה שאנחנו נמצאים במקום שבור, וזה בסדר. זה לא אשמתי. אין לי אשמה ובושה. אני הגעתי לעולם שבור, ממקום חשוך, באתי לתיקון פה, ואני לא מתחילה להרגיש בושה ואשמה, ואני לא מתחילה לברוח מהמקומות האלה. דבר שני, שרבי נתן קיבל את זה מרבי נחמן בשיחה הראשונה שלו כבר, הנושא של ההתבודדות, שהחידוש בנושא ההתבודדות, זה לא שעכשיו אמרה לך, אז רוצי תלמדי משהו, תקראי חסידות, תחשבי טוב יהיה טוב, כל הסטיקרים האלה שלא עובדים על מי שמגיע ממקום חשוך, נשמה שמגיעה מהמקום של החלל הפנוי החשוך לחלוטין, לא יעבוד עליו תחשוב טוב יהיה טוב, בסדר, זה יהיה מנטרות, זה יחזיק אותו לכמה זמן, הוא יחזור מההתוועדות הביתה, הוא ישקע לתוך המקום החשוך, הכואב הזה, הרקני, המר נפש הזה. אומר לו רבי נחמן, תתחיל לדבר איתו על מה שאתה מרגיש. דיבור של אמת. יש את זה בתורה קוף יוד בית של רבי נחמן, תראו מה הוא אומר. בחושך, מי שהולך בחושך, כן? מה הוא אומר? מי שהולך בחושך, לא ייתנו לו לצאת בתוך החושך הזה, שכל הקליפות תפסות אותו בחושך הגמור, לא ייתנו לו לצאת עד אשר יזכה לדבר דיבורי אמת לפני השם. ואז הדיבורים האלה מהירים. עכשיו, מה זה דיבורי אמת? זה, רבי נחמן לא מבקש ממני עכשיו להגיד, יהיה טוב, תחשוב טוב, יהיה עוד יותר טוב, כל הכבוד לשיר הזה, כן? כשאני נמצאת במצוקת הנפש שלי, רבי נחמן בא ואומר לי, תפני אליו ותגידי לו בדיוק מה שאת מרגישה. את הרקנות, את השיממון, את החרדה, את האימה, את החוסר ערך עצמי. דברי את מה שאת מרגישה. דיבורים, תדברי את החלקים האלה בנפש. רבי נחמן בעצם מוציא מהבוידם, כן? את כל החלקים החשוכים האלה, שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם, לא רוצה, לא רוצה, נברח, אני אקנה משהו, אני אראה משהו, אני אראה איזה סדרה, אני אדבר, אני אתאפר, אני אעשה הרבה רעש, רק כדי לא לקחת את החלקים האלה ולשים אותם בפרונט. ואומר רבי נחמן, טוב לו לאדם שהגיע לעולם לא בשביל דיבור אחד של אמת, תדבר מה שאתה מרגיש באמת. ורבי נחמן מדבר עוד הרבה על המקום הזה של מעט זה גם טוב. אל תחפש עכשיו את החינוך הזה שחינכו אותנו, גם בחסידות, גם בכלל ביהדות. תהיה צדיק, תהיה לומד, תהיה... רבי נחמן בא ואומר, הכל בסדר, אתה יכול להיות בינוני, אתה יכול להיות חלש, אתה יכול... תבוא, תתפלל, לא תתפלל. עכשיו, הוא לא מביא את זה ממקום שאני נותן לכם עכשיו עצות כדי להיות בהפקרות. הוא מדבר לנשמות שבאמת לא מסוגלות יותר מזה. רואים בקיבוץ הגדול בראש השנה באומן. אז מגיעים גם חסידי ברסלב שהם לא עומדים, רציניים וזה, ומגיעים מכל המגוון. נשמות שמורכבות מכל הפאזלים האפשריים. אבל אותן נשמות שיש להם באמת חלקים מהמקום הזה של הנשמות העשוקות, לא יכולים ללמוד. כמה אנחנו רואים בחורים כאלה שמסתובבים, לא יכולים ללמוד גמרא. אין להם יישוב הדעת. הכל גואש, הכל מפריע, הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, כאבי נפש. לא מבינים מה יש לילד, מה קרה לו. רבי נחמן מברסלב מתעסק עם תורת החושך הזאת, ואם תשימו לב כל סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב, כל סיפור מעשייה, מה יהיה שם? איזושהי טראומה. מהמעשייה הראשונה, שבת המלך, המלך אומר לה, שלא טוב ייקח אותך, כן? והיא יורדת לעולם שלא טוב. רבי נחמן לא ממצמץ בעיניים, הוא מסתכל על המציאות של עולם העשייה, ומסתכל ורואה את החיסרון שיש בתוך העולם הזה. העולם הזה חסר. יש איזה משהו שרוני אמר לי שזה דברי כפירה, אבל אני מביאה את זה מהרב שגר. הרב שגר מעלה את זה בצורה מאוד יפה. ראיתם בתורה סמך דלד שרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו ברא את העולם. איזה עולם של רחמים בדיוק אנחנו רואים פה, שואלים, כן? ואומר המשורר יהודה עמיחי, תראו איזה משפט קשה, אחד השירים שלו הוא כותב, אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם ולא רק בו. הוא מטריס כלפי הקדוש ברוך הוא ואומר, אילו הקדוש ברוך הוא היה בורא עולם טוב יותר, אולי לא היה צריך לרחם עליו ועלינו, כן? אבל רבי נחמן לא טוען שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו על מי לרחם. הוא בא וטוען שהוא ברא עולם חסר. אבל את החסרונות האלה אנחנו אמורים למלא בחמלה ורחמים שלנו אחד אל השני, בעזרה אחד לשני. זאת אומרת, יש פה מציאות שרבי נחמן מסתכל על המציאות בעיניים, העולם הזה חסר, העולם הזה הוא לא טוב, שלא טוב ייקח אותך, העולם הזה הוא עולם שלא טוב. אבל מה אנחנו עושים פה? ורבי נחמן בתורות ובעצות שלו נותן לנו המון עצות. איה מקום כבודך, בתוך מקום חשוך הצועקת אליו, איקה. תקראי לו, לא איקה, איפה האדם, איקה, איפה אתה? דברי איתו דיבורי אמת, דברי איתו את מה שאת מרגישה. תביני שהעבודה הזאת של רצו ושוב, המצבי רוח האלה, אני בחושך, אני לא בחושך, זה חלק ממה שאת עוברת. ויותר מזה, תביני שהחושך שאת נמצאת בו, יש איזושהי מציאות שרבי נחמן בא ואומר, זאת אמונה. מה זאת אמונה? זה היכולת לשעות בחושך, בחיסרון, בכאוס, ולהאמין, ולהמתין בסבלנות, ולהאמין שעוד יהיה טוב. אמונה זו יכולת לשעות בתוך החושך הזה. ואז שמדברים על חסידי ברסלב, אומרים, אלה החסידים הכי עצובים שיש, כן? יש בדיחה על חסידי ברסלב, שבבית המדרש במאה שערים הם שמים את העצבות באמצע ורוקדים מסביבה. כי מי שנמשך באמת לתורות של ברסלב ולימוד, לא את התורות החסידיות כביכול של ברסלב, אלא את באמת התורות המהותיות של ברסלב, של הרצו ושוב, ושל התעסקות במראה השחורה, והתעסקות בהתבודדות ובדיבור האמיתי על החלקים הכואבים בנפש. אז מי שמתעסק בתוך הדבר הזה מבין שזה אנשים שחווים חושך, נמצאים בחושך ומחזיקים באמונה. רבי נחמן לא בא ואומר, אני אעשה לך מופת עכשיו ולא תהיה בחושך, אלא הוא בא ואומר לך, אנחנו ניתן יד כולנו ביחד בתוך החושך ונלמד איך יושבים בחושך ומאמינים ומצפים לישועה, לתקווה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, כי הוא לא מתייאש מאיתנו. זה התורות של רבי נחמן מברסלב, וזה רבי נתן התלמיד שהרגיש פתאום את האור הגדול, לא שפתאום היה לו חיים דבש. הוא סבל, אתם תקראו על החיים שהוא סבל המון, רדיפות, מעצרים, עניות גדולה מאוד. אבל הוא החזיק בתקווה גדולה, כן? בתקווה, כי התקווה היא בעצם הקו הזה שנמשך מהעולם הזה מתוך מקום חשוך, לתוך מקום גבוה של אמונה, שיש בורא שאחראי על כל מה שקורה פה, שאני מושגחת, גם בתוך החושך. אז שנזכה. תקווה זה חוט, כן. קו של חוט של תקווה. אז שנזכה, איכשהו ניסיתי לדחוף לכם את הכל ביחד. מי שיבדוק בליקוטי התפילות ויראה את ליקוטי התפילות שכתב רבי נתן, אתם תראו איך כל תפילה שנפתחת פה, כל פושע וחוטא מהרחוב יכול להזדהות עם הליקוטי התפילות האלה. מרוב שהייתה בו ענווה אמיתית, כי תבינו, בברסלב אומרים, זה לא רק שהייתה בו ענווה אמיתית, על אף שהוא היה תלמיד חכם ומיוחס והכל בזה, אלא בגלל שהנשמה שלו באמת הגיעה ממקום כל כך חשוך, אז כמו דוד המלך, כן? שמראי הנפש נדבקו אליו ולתהילים וכדומה, זה מקום מרפא, כי זה אנשים שבאמת מגיעים ממקומות חשוכים יותר. לכן ביהדות זה לא בוא תראה לי לאן הגעת. אף אחד לא יכול לשפוט אף אחד. כל מה שרבנו מדבר עליו, דון לקף זכות, ושאתה לא יכול לשפוט אדם עד שתגיע למקומו, אתה לא יודע מאיזה מקום אדם מגיע, מה הוא נושא בתוכו, איזה חושך הוא נושא, חתיכת חושך בתוך הלב. אבל רבי נחמן נותן לנו המון תקווה, ורבי נתן מפיץ את זה לכל עבר, אז התדבקות בצדיק והערה, זה באמת ללמוד ולהקשיב לעצות שלו. מומלץ בחום.